שלום וברכה, אורות התשובה לרבנו הרב קוק זצ"ל, עמוד מ"ה, שהוא פרק ו'. בכלל, כל הפרקים הראשונים של אורות התשובה עד פרק י"ב הם פרקים עמוקים. באיזה מובן הם עמוקים? זה מטאפיזיקה, זה מסביר את השורשים של התשובה במעמקי ההוויה. כן, אחר כך יש כבר יותר הדרכות מעשיות איך חוזרים בתשובה, אבל הפרקים הראשונים הם ממש כלליים מאוד, במובן הזה עמוקים. מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם והעולם וכנסת ישראל. ממעמקים באה התשובה, מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית האישית לגבו חטיבה בפני עצמה, אלא המשך מהגדולה הוויתית הכללית. הבנתם? נחזור. מאיזה נקודה בנפש מתעוררת התשובה? כן, זה מהכי עמוק, זה נכון, אבל מה, באיזה מובן? כאן הוא ייתן הגדרה מאוד, מאוד מדויקת של העומק הזה. מהכי פנימי, מהכי מקיף, מהכי,
זהו.
לא, זה, פה הוא ייתן הגדרה.
מקום.
הכי מקום. יש פה, כשאנחנו מדברים על מעמקי הנפש, יש מה שנקרא המודע, התת מודע, הנפש הפרטית, הנפש הכללית וכדומה. כן? אז כאן הרב מסביר שמה שמאפשר את התשובה זה ההבטה על האדם לא בתור יחידה פרטית, אלא בתור חלק ממכלול הווייתי. כי אם אני רואה, למשל, אחת, אני רואה אותך לבדיך, אתה מלא פגם, מלא מום. אבל אם אני רואה אותך מתוך השטף הכללי של החיים, אז אתה הופך להיות נקודת חן בתוך המכלול הזה. אין כמו למשל בציור אימפרסיוניסטי של המאה ה-19, שכל קטם צבע של עצמו הוא מגעיל, אבל מתוך ההוויה הכללית הוא יפה, הוא נדרש להרמוניה הכללית של הציור. אז דווקא המבט הזה הוא מאפשר את התשובה, כי אז אנחנו מרוממים את המעשה הפרטי שיש בו כל מיני פגמים למשמעותו הכוללת, ששם אין פגם. אז מה שאומר כאן, ממעמקים באה התשובה, מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית האישית לגבו חטיבה בפני עצמה, אלא המשך מהגדולה ההווייתית הכללית. רואים איך הוא נראה במכלול, כן? כמו שאצל אפלטון הוא אומר, פסל הוא יפה בכללו, אבל כל נקודה בפסל זה יכול להיות מגעיל. כן? של העיניים של הפסל, יכול שהעין, אם אתה מצלם אותה לבדה, לא יפה, אבל יש הרמוניה כללית. כן?
זה הכל נכון כשמדברים על מישהו בחוץ רואה את הכלל, כשאני מסתכל רק בפנים אני לא יכול באותו זמן לראות את הכל בחוץ, או שאני רואה את עצמי מבפנים.
זה לא אתה רואה, זה הקדוש ברוך הוא, ומתוך איך שהוא רואה. לא, זה טוב מאוד השאלה שלך. זאת אומרת, התשובה לא באה ממני, ההוויה חוזרת בתשובה דרכי כביכול. לכן יש ביטוי במחזורים נוסח אשכנז ראש השנה, כתוב נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה, זאת אומרת, גם אם אתה לא תעשה תשובה יש תשובה בכל מקרה, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו שב בתשובה באותה שעה. הקוסמוס חוזר בתשובה. רק מה שמבקשים ממך, מפני המנהג, להצטרף לזה. כן? זה הכוון. לכן, העומק שממנו באה התשובה, איננו העומק, הוא עומק כזה שבו הנפש הפרטית שלי אינה נחשבת כחטיבה בפני עצמה, אלא כהמשך של ההוויה הכללית. הבנתם? פרשת איסט? סגיד, יום. חטיבה בפני עצמה, אין בכוחו של האדם להתרומם מעל החטא. אין חבוש מכיר עצמו בית האסורים. מה?
כן,
יש זמנים שהיא עושה את זה. למשל דרשו השם בהימצאו, כי ראוהו בהיותו קרוב, סימן שלא תמיד הוא קרוב.
בעצם הנושא של התשובה הוא לא דבר
בכירי כל כך.
נכון.
נכון, יש לך, הלחץ שאתה נלחץ לחזור בתשובה לא מתחיל ממך, אבל אתה רשאי לשמוע לזה או לאטום את האוזניים. זה כן. זאת אומרת, מה שאמרו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לך לך מארצך לאברהם, אומר הזוהר, הוא אמר את זה לכל העולם כולו, הוא אמר לך לך. רק אברהם היה מוכן לשמוע, רק הוא פתח את האוזניים. אחרים רק שמעו את זה, מיד סגרו את האוזניים, לא לשמוע את הלך לך. אבל זאת תביעה של העולם באותה שעה שמישהו ילך. היו מוכנים לשמוע, אם כי שם יש קצת בעיה שיש כפייה גם. כן?
לא כפייה עם אותו עולם, לא לכפייה.
כן, זה נכון. נכון.
אם הבצר, הנפש הזאת, זה במכלול, במכלול זה נראה יפה, כאילו אין מקום לתשובה. אז הוא נראה יפה במכלול.
אז נראה כבר אין חטא, יפה, זה עצמו התשובה.
אבל אין בתשובה כאן.
השינוי המבט, שינוי המבט הוא התשובה. כי הרי אמרו חז"ל, הרהור תשובה הוא כבר תשובה. ברגע שהרהרתי בתשובה, אז מה זה להרהר בתשובה? אני מביט דווקא על הכל באופן אחר. יש לי דרך להכיר לו את החבר. יש לי דרך להכיר את החבר של יוסי.
כן,
הוא פה. כן, בסדר, הוא עוד מעט.
אבל זה לא מספיק, זה
חייב להיות... אחר כך להוציא את זה לפועל. כן, תראה, מה שאומר הרב כאן בהתחלה, במבוא לאורות התשובה, הוא אומר, היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. כלומר, מה שאתה אומר כאן, אחרי ההרהור, צריכה לי לתת דחיפה מעשית שיוצאת מזה.
אם אנחנו מביטים על האדם הפרטי בתוך המכלול ואומרים שהמכלול בכללותו יפה למרות שהוא באופן פרטי לא יפה, אז לא נדרשת ממנו כבר תשובה, כבר גם הרהורי תשובה.
נכון, לא נדרש ממנו להצטרף למבט הזה, אז עם אלה גם הוא ימאס בחטא, כי החטא הוא חטא כל זמן שאני חפץ בו מצד עצמו. אם אני רואה את מגמתו הכוללת, סימן שאני מזדהה עם המגמה הכללית של הטוב, עם אלה אני כבר לא אחטא. זה מובן מה שאני אומר?
אוקיי. זה מה שאמרת, נבל שאין כמותו, יכול להגיד ככה, אמנם אני גזלתי, אמנם אני שגבתי, אולי גנבתי, אני לא אנסתי, אני לא יודע מה, אבל במכלול הכולל, כן, זה מצוין, משום שאם נסתכל את זה על כלל, אז הכל מסתבר והכל יפה, ולכן אין חטא.
זה נכון, אם הוא יסתכל רק מהצד הזה. כלומר, אם הוא יסתכל רק לשם שמיים, הוא גוזל אך ורק לשם שמיים, מתוך הכרה עליונה בכך שהממון של פלוני צריך לעבור אליו, אבל לא בגלל איזושהי ענה אישית שיש לו בדבר, אז נוכל להגיד שהוא עשה מצווה. גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. נכון, ואז הוא כבר לא כל כך נבל. לא,
לא,
חטאת גזולה, אבל מסיבה אחרת, כי אנחנו מפקיעים אותה, כי אנחנו מפקירים חטאת גזולה. כן, אבל זה מסיבה אחרת, זה בגלל תקנת הכלל. זה לא שהוא בסדר, דווקא אדרבה, זבח רשעים תועבה, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה זבח רשעים, לכן אנחנו מפקירים את זה מן הבעלים. זה הכוונה. כן, השם שונא גזל בעולם. אז כדי שהכהנים יסכימו להקריב ולא יגידו אנחנו חוששים כל פעם שמה הכבש גזול, אז אנחנו בדין מפקירים את זה. בסדר, גם זה שלום. אבל זה אותו לא מציל, רק זה מציל את הכהנים, זה מציל את המעשה, בסדר, אבל לא מציל אותו. כן,
איך להגיד שזמנים מיוחדים מאחרי שאנו קובעים את הזמן?
נכון.
אז אחרי להסביר שהקדוש
ברוך הוא נמצא קרוב יותר בדישרי, בזמן שקבענו. אנחנו קבענו מתי זה תשרי, אנחנו לא קבענו מתי הוא יהיה קרוב.
הוא יהיה קרוב בתשרי?
הוא החליט להיות קרוב בתשרי. אבל אתה רק קבעת מתי יהיה קשרי, לא מתי הוא יקרא. גם אילול.
אבל אני לא התכוונתי למה שאתה אמרת, אני חשבתי ככה, אמרתי ככה שנבל, שהוא יודע שהוא לא בסדר, אבל כשהוא מסתכל הוא קורא את רב קוק, הוא קורא שבעצם הכל בסדר, זאת אומרת שלא כל כך נורא שאני עשיתי עבירות אלה ואחרות, לא כל כך נורא, משום שבמכלול זה בסדר.
גם זה שאנחנו נהרוג אותו זה לא כל כך נורא. למכלול זה בסדר.
הוא לא קיצוני עד כדי כך ש...
גם אנחנו לא... אנחנו כמוהו. הרצון של התשובה... כן. כתוב? אני חוזר. ממעמקים באה התשובה. מאיזה עומק? מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית האישית לגבו חטיבה בפני עצמה, אלא המשך מהגדולה והיחיד הכלי. הנה זה מה שאמרנו, המשפט הזה לא ברור לה? הנה, זאת אומרת מאיפה נובעת התשובה? ממבט על הממד הזה של האדם כהמשך של חיים כלליים ולא כיחידה פרטית. ממבט על, אבל מה תוכנו של המבט על הזה? זה שהנפש היחידית היא המשך של של עץ חיים גדול יותר.
מהאוניברסלי.
ממילא כבר אני צריך להתעתם. זדונות נפחים כזכויות בזה.
מה הוא
משל, האחים מאוד הצטערו שהם מכרו את יוסף. כשהם חזרו בתשובה מזה, אומר להם יוסף, ראה, זה מצוין שמכרתם אותי. אתם חשבתם על היראה. אלוהים חשבה לטובה. את מה? את המעשה של המכירה. כי אם לא הייתם מוכרים אותי, העולם כולו היה מת ברעב. אז תודה רבה שמכרתם אותי. על מה הוא צריך לחזור בתשובה? על זה שרצונו להרוג את יוסף משיקולים אינטרסנטיים מנע ממנו לראות את המבט הכללי הזה של הצלת העולם מן הרעב. על זה הוא צריך לחזור בתשובה.
אחרי שאדם
נכון, אבל זה תלוי איך הוא חוזר בתשובה. אם הוא חוזר בתשובה מיראה או מאהבה. אם הוא חוזר בתשובה מיראה, הוא לא מסוגל להגיע למבט הזה, בגלל שהוא עדיין אוהב את החטא, רק הוא נמנע מלעשותו מיראתו את התוצאות. מה שאין כן מאהבה, הוא כבר לא אוהב את החטא, כי הוא אוהב את הטוב, ואז מילה כבר אין לו הזדהות עם החטא, אז זה כבר לא חטא שלו. כיוון שזה לא חטא שלו, הוא מסוגל לראות אותו במכלול הכולל של ההיסטוריה. זאת אומרת
שקדושים
קטנה מאוד, שכל מה שאנחנו עושים, הכל חופרים ראש, הכל ידוע, הכל נשלט,
היחס שלנו
למה
שאנחנו
עושים,
זה מה
שתופס את ההשתנות. יכול להיות, אבל זה לא קשור למה שאמרנו. לא. לא, 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 אני אסביר לך למה. כי לא נאמר במבט האלוהי הכולל הזה, האם המעשה הזה היה מוכרח להיות או לא. כלומר, לא. כי אפשר היה שהמהלך של ההיסטוריה יתקדם באופן אחר. כלומר, מה שמכרתם אותי זה הציל את העולם מרעב. ואם לא הייתם מוכרים אותי, אחרי זה יכולים להציל את העולם מרעב באופן אחר. כן, אבל אם כבר, אז כבר. לכן זה לא נוגע לשאלה של הידיעה והבחירה, מה שאת אומרת.
נשאלת לי השאלה.
כן.
למה אם האחים חזרו בתשובה? למה השם בכל זאת אחרי כמה דורות דורש עשרת הרוגי המלכות?
בגלל כוונתם.
מה
זאת אומרת? בגלל האופן שבו הם עשו את ה... כי באותה שעה הם רצו את רעתו של יוסף.
אבל הם חזרו בתשובה.
חזרו בתשובה, נכון.
אז חטא הם ידענו, זהו.
נכון.
ומתוך אהבה חזרו. אז היה להם את האפשרות והפוטנציאל לראות את זה המוחב
יותר. לא מובן, לא מובן.
כן, כנראה שזה אומר שיש משהו שהתשובה שלהם לא עשה. ככה מסביר השלה, שהתשובה של עשרת השבטים עוד לא הייתה תשובה מושלמת, ולכן היא צריכה את הרוגים הקודם.
תמיר הקצורים, כמובן פרש, עכשיו
נדרש תמו. תמו נדרש, טוב, זה בהתחלה, אבל אחר כך, כשמוסרים, הרי מה גורם ליוסף להתגלות אליך? כשמוסרים את נפשם על בנימין, אז זה תשובה מאהבה. כלומר, לפני כן הם רצו להרוג את אחיהם, ועכשיו הם רוצים להציל את אחיהם. אז זה כבר מאהבה.
אם הרבה זה נוכלם,
ראו את התוצאות של המחירה הקודמת, שהם היו בסכנת נפשות, אז הם לא רוצים להיכנס לסכנה כזאת.
זה לא תשובה שלמה שהם עשו לגבי בנימין, ושבנימין היה ארץ ישראלי והלך לשיטתם. ויוסף היה עם הפנים החוצה,
ולכן
הגויים
התלקמו יותר פנימי לחוץ. או נגיד שזו התשובה שלמה, אבל לא שלמה באמת. שלמה מושלמת. יש באמת, יש באמת, באמת, באמת. כמו שפעם הייתה מודע על איזה כנס רבני, על כל רב כתבו הרב הגאון פלוני, הרב הגאון אלמוני, כולי. ובסוף הכי גדול כתבו הרב הגאון האמיתי.
הגאון האמיתי זה באמת
שלהם. טוב, היינו עכשיו אנחנו עוברים לשלב יותר עמוק, שורה שלישית. הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במקורו העליון. הבנתם מה שאומר כאן?
לא. זה הכרח עולמי.
מה זה הרצון העולמי? לא ברור, כן, לא.
השאיפה של העולם.
כן, רצון של העולם, רצון העולמי זה שאיפת העולם. במקורו העליון שהוא רצון השם. זאת אומרת, כביכול, בין כל הנבראים יש משהו שמדבק, יש איזה דרך שמחבר, הרצון. אם אתה יודע להתחבר לנקודה האמיתית, יש איזה נקודה כמו קנה ובשת, ששם זה יכול להתחלף. כן, כמו שהפתח של הקנה הוא בעצמו הפתח של הוושת, למרות שקנה זה לא ושת ובשת זה לא קנה. אז כמו כן גם בעולמות יש הרבה רצונות, ענפי רצונות, אבל בשורש יש מקורות של חיבור בין הרצונות. זאת אומרת, אני לפעמים רוצה מה שאתה רוצה, אף על פי שאנחנו שני אנשים שונים, כי אנחנו מחוברים אל אותה נקודת רצון. אז גם הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי. כביכול, כשאני רוצה לחזור בתשובה, זה בגלל שאני מצטרף אל המגמה הרצונית של כללות העולם.
משתמש כמו אני אוניברסלי.
נכון.
של
ה... מה זה בעיה?
לא.
של השני, של ההינדואים.
זה אצל, איך קוראים לו... אצל אפלטון, כבר מושג של נפש העולם, נפש העולם. אז אצל האלכסנדרונים הם השתמשו בזה הרבה, וזה עבר הרבה אלינו, מושג הזה, שכביכול לעולם כולו יש איזה נפש. לא, הבעיה הכללית עוד לפני העולם. יש אצל הרב קוק שני מושגים, מושג של הוויה, יש מושג שני, מציאות. המציאות זה כמו שאנחנו. במציאות יש ישראל, כמו העולם, ועוד הרבה דברים, דומם, תומך, חי ותדבר. בהוויה הכל אחד. הכל אחד. זאת אומרת, זה הרבה יותר מאוחד שם, בהוויה. זה נשפע במציאות. לא, 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 ההפך. המציאות היא ניצוץ של ההוויה. כי ההוויה הדבר הווה מצד עצמו, גם אם שאני מוצא אותו. מה שכן מציאות זה דבר שהוא נמצא לזולתו.
כמו
האידאה
של ההוויה?
לא. זה כמו כלומר, בקבילה, בפילוסופיה. מה? לא, בכלל לא. ההוויה זה פנתאיסטי בעצם. לסתר פנוי מיני, מה שאומרים החסידים. הכל מלא אלוהות.
זה משהו
לא, כי מה שאת אומרת מפעד כזה מסתף לכל המציאות, את מניחה את קיומה של המציאות. במישור של הוויה אי אפשר לראות את המציאות בכלל. בדיוק, ההוויה מקומה של המציאות ואין המציאות מקומה. מה, למה?
מה
המציאות לא מגמושה בעצם? זה פננטיסט. לא פננטיסט, אלא פננטיסט. בהוויה הכל טוב, אין רע. לא יגורך רע.
זה כמו המושג שיביסטי של חסידות.
בדיוק, 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 ויקרא שם בשם השם אל עולם. יש ביטוי כזה בבעל שם טוב, מה זה אל עולם? אל שהוא עולם, עולם שהוא אל. נכון? על זה אמר הגאון מווילנה שהחסידים הם עובדי עבודה זרה.
זה נורא קשור, עולם אל.
נכון.
אבל
איזה מישור אתה מדבר? הכל אפשר. הכל, אנחנו, כל פעם שיש שתי דעות, מה היהדות חושבת? כדי השלישית, כמובן. אלו ואלו, והכל טוב, יחי את אשתו שם מאחר. טוב. כן, הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי. בסדר? כלומר, כשאני רוצה לחזור בתשובה, אני בעצם מצטרף אל מגמת ההוויה בכללה. במקורו העליון. וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה להיטיב, מי זה הזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים? לא שלי. הרצון העולמי. הוא רוצה להיטיב. מיד, נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש לגלות זה הטוב ולהיטיב לכל. גדולה תשובה ממילא, זה עכשיו מובן, מה שאמרו חז"ל, שמביא הרפואה לעולם. זה לא רק לעצמו, אלא לעולם כולו. ויחיד. יוצא לפי זה שכשאדם לא חוזר בתשובה, הוא כמו פקק. פקק בדרך של זרם החיים הרצוניים. מה? כן. או בברידים, תלוי. איפה הוא נמצא בדיוק. כן? מאיפה הוא משובץ במכלול הנשמות. כן, אז הוא פקק, ממש פקק. לכן התשובה היא הכרח לפי זה, כי לא ייתכן שפקק יעמוד בעולם. גם בגלגלת לא מוכן. עכשיו, ויחיד שעשה תשובה מוכלין לו ולעולם כולו. בצינור הגדול שלשד החיים העצמיים שוטף שם, מתגלה האחדות של כל היש במקורו, וברוח החיים המרחב של התשובה מתחדש הכל לטובה עליונה, מהירה ומצוחצחת. כל ביטוי פה ברב יש לו משמעות, אבל לא על פי הפשט, על פי הסוף. צחצחות, כן, יש פה רמז לדברים. מה?
משהו, האדם שעושה תשובה, חלילה עבירה, אז הוא בעצם תוצר רצוני עצמי שלו.
נכון.
אדם שעושה תשובה בעצם מצטרף לאיזשהו זרם גלובלי.
נכון, 100%.
אז זה מפחית מכוח התשובה ולהפך מעלה באחריות שלו לעבירה. ובאת השאלה היא מה קורה אם חלילה יש מקרה הפוך. אדם הופך את עצמו לא לבעל תשובה אלא לבעל שאלה. מה? שוב, הוא בורח, הוא היה עד עכשיו באיזשהו זרם כללי והוא בורח
אל הפרטיות. נכון, זה אדם הראשון. אדם הראשון עשה את זה.
לא, אבל אז יש איזושהי בעייתיות בתשובה. התשובה שלו
הקטנה
לעומת המעשה.
כלומר, אתה אומר שכשאדם עושה רע, הוא יותר קיים.
הוא יותר.
יפה, יפה. זו הייתה הספרה של אדם הראשון. אדם הראשון הרגיש בדיוק מה שאתה הרגשת עכשיו. אמר, זה נורא להיות טוב. אני כלום?
אין בזה כלום.
יפה. שאלה יפה מאוד.
התשובה.
זה הרב עונה על זה בפרק י"ז. אתה רוצה? נסתכל. בפרק ט"ז עמוד קכ"ח. עמוד קכ"ח, סעיף א' 1. בשורה 6 במילה אמנם שבסוף השורה, עמוד קוף קף חט. חיים, א' אחד, אבל הוא ממשיך בעמוד קוף קף חט, איפה שכתוב אמנם, בסדר? בשורה השישית, אמנם אחרי הערת התשובה מיד נמסרים למפרע. אחרי הערת התשובה מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של אדם אינם טובים ותוצאותיהם מראות לו לרשות הגבוה, וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו ומצטרפים לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה אשר כל מעשינו פעלת לנו. וכל זה הוא ביחס לצד הרע שבמעשה. מה שאין כן הצד הטוב, כולו הוא קשור עם חופשתו של האדם. רגע, וכפי אותה מידה שתוכן התשובה מתגבר והצד הרע שבמעשיו הולך וניתק מרשות הבחירה החופשית שלו ונמסר לרשות העליון ששם כולו הוא טוב ולא יגור חרע, ככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשיו וכל תוכן חייו לרשות בחירתו וחופשו. הבנת מה שאומר? הוא אומר משהו כזה, כל זמן שלא חזרתי בתשובה המעשים הטובים שלי, קודם כל לא היו, היו לי רק מעשים רעים, היה לי מעשה רע, המעשה הרע היה החיים שלי, כן? הוא זה שנתן לי קיום. עכשיו חזרתי בתשובה, כל המעשה הרע הזה נעלם, הוא כבר הופך להיות מעשה של הקדוש ברוך הוא, הוא מעשה טוב. ועכשיו המעשים הטובים שאני עושה מתייחסים לעצמיות שלי.
אז התשובה עצמה,
זה בדיוק התשובה למעשה הרע. מעשה הטוב הוא שלי, כי אני, מי אני? אני נשמה רוצה טוב. מה זה הרע? אני במקור נשמה שרוצה טוב. עכשיו כל זמן שאני חוטא אני מתכחש לנשמתיות שלי, אני רק בנפש לא בנשמה, והנפש שלי רוצה רע. אני חוזר בתשובה, מסיר את המסך, אז המעשה הרע הוא כבר לא שלי, והמעשה הטוב מתחיל להיות שלי.
אבל אחרי זה גם המעשה טוב.
לא, לא
צריך,
אחרי שמכיר את המסך אתה מתחבר עם ה...
לא, אבל הוא מפחד מאובדן העצמיות שלו.
אני אומר, אבל אחרי זה המעשה, אחרי
הנצות,
גם כן
נותן
כן.
עצמי.
לא,
בגלל עצמי
שלך הוא
התחבות לפני. אבל זה עצמי, זה הכוונה. זה כבר לא אובדן. מה שהוא מפחד כאן, מה שחיים, הפחד שחיים מביע כאן, זה שבטוב האדם נבלע בישות כללית ואין לו אישיות משלו. אז זה מה שאני מסביר, שדווקא אז מתברר שהאישיות הכללית שלו נותנת לו משמעות אישית. כמו שדרשו דורשי רשומות שאני אותיות אני, אז מה אמרו הבודיסטים? אם כך צריך שאני יהפוך לאני. מה אנחנו אומרים? שאדרבה, כשאני עושה טוב אני אני, כשאני אומר מודה התוצאה היא אני. ככה מסביר הרב קוק בשביל הדבר הזה, אם מודה, אז אני. בסדר? שכבר אמר גילל הזקן, אם אין אני בגילי, שאני לעצמי אני, אם לא. כן. זכויות. למה לא? אני לא מנצא כפי שהאדרבה זה
עכשיו. הוא בטוח שהאדרבה
נכון, והם זכויות. כי כל מה שעשה מעושה זה טוב, נכון? ויהיה אלוהים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כשהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. כן.
כשהאדם עושה עם תשובה לאדם, זה רק
נכון
לנסיעות, כל מה
שאדם עושה,
אה.
לא הקלה, נעשה טוב, זה מצווה.
אבל מה קורה עם הימים? יש כאלה שאומרים ששני הימים. כמו שכתוב, אברהם בא בימים, כל הימים שניים. מה עם הימים שהלכו? שאומרים, כאילו, זה לא היה...
לא, הם חוזרים להיות טובה. הם הופכים להיות טובה.
נכון,
זה איתה, הופכים לזכויות, לא לשגודות.
כאילו שכל יבן הוא היה בסדר.
היה בסדר גם. התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוכחת, יותר חסינה ומעולה ממשים. בתוך חפת זה חבוי כוח החיים של התגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל כיסותיה. והתשובה הפרטית של האדם היחיד וכל החומר של הציבור שואבת היא את כוחה ממקור חיים זה, שהוא פועל תמיד בעוזו פעולה בלתי פוסקת. זה מה שקראנו כאן, זה משפט יותר פשוט, זה ההשלכה, הניסוח המעשי של מה שנאמר מקודם. לא, לא, להביא את ההוויה למטה, לא לחזור אל ההוויה. בדיוק, זה בדיוק ההבדל בין הבודיזם לבינינו. הבודיזם אומר צריך לבטל את המציאות, לחזור אל ההוויה, ואנחנו אומרים לא, אנחנו צריכים לחזק את המציאות על ידי שהיא מקבלת את חיי ההוויה. לכן אצלנו תורת הסוד היא לא מיסית אלא היא קבלה, תורת הקבלה. כן,
אבל
נכון, אנחנו טובים.
אז מה זה הרע? משהו מתגנת כזה?
זה פרטיות. לא, העצמיות האמיתית מתגלה מתוך ההתקללות. כלל שהוא צריך לפרט, פרט שהוא צריך לכלל.
אז מה,
בן אדם
יכול להגיד מה? אז מה השקעה שאני עושה דבר הזה? שיעלים
את זה. באיזשהו מקום זה לא אתה.
אבל
הרע שאני עושה, באיזשהו מקום זה לא אני.
אני ביחד.
אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כשאני עושה ברוח שטות, זה לא אני.
אני ביחס להוויה, ביחס לאוניברסליות, הוא הרבה יותר גדול מהאני כלפי המציאות. כלומר, אני הייתי מגיב את האני שיש לי יותר משקל. זה מה שחיים שאל.
אני הפרטי, אבל אין לו תקווה. אין לו אחרית. אין לו תקווה, הוא נעלם. אחרי 80 שנה, 60 שנה, נגמר.
כלומר, זה מכוון
ל-80.
לנצח.
כן, גם אני. נכון, אבל ההחלטה, כן, אבל ההחלטה להישמע לחטא זה רוח שטות. לא צריך לשלוט, צריך פשוט לא לרצות. הרי מה זה יצר טוב ויצר הרע? אם היה לנו רק יצר הטוב או רק יצר הרע, היו לנו חיים מוסריים מאוד קשים, במיוחד מי היה לנו רק יצר הרע. אז אנחנו נלחמים, המלחמה הייתה עבודה מראש. יצר הטוב ויצר הרע זה שני פוטנציאלים. אני יכול להפעיל את הנטייה שלי לטוב, ואני יכול להפעיל את הנטייה שלי לרע. ההחלטה מה יפעל זה על פי הרצון שלי. לא צריך בשביל זה התגברות, זה רק החלטה. וכאן אנשים אומרים צריך בשביל להגיע להחלטה מסוים צריך רצון חזק. כן? אז משתמשים בביטויים רצון חזק, רצון חלש. זה שקר. אין דבר כזה רצון חזק או רצון חלש. יש רצון להיות חזק או רצון להיות חלש. אבל הרצון כשלעצמו הוא כמו מחוג, מסתובב בחופשיות. ולכן עיקר הקושי של האדם לשנות את דרכו איננה בגלל כוחות אובייקטיביים שהוא נפגש איתם, אלא בגלל ההחלטה שלו. צריך להחליט ככה, להחליט ככה. יש, הנתונים של המציאות זה החשקים. למשל, יש אדם חשק. חשק זה לא רצון, משהו אחר לגמרי. למשל, אני באמצע תפילת יום הכיפורים, עובר לידי ילד עם מאכל שאני מתאווה לו. אצלי האריה. אז מה יאמר? שיש לי חשק לאותו מאכל. אבל אני לא אוכל אותו. למה? כי אינני רוצה. אינני רוצה כי זה יום הכיפורים. בסדר? זאת אומרת, החשק הוא עובדה, הרצון שלי הוא כוח אחר לגמרי, מציאות אחרת לגמרי. אמרתי את זה בשיעור במכון מאיר, למחרת בא מישהו אומר לי, שמעתי את השיעור שלך אתמול והפסקתי להשם. כי הבנתי שיש חשק להשם ויש רצון לא להשם, אז הפסקתי. לא, אבל זה דבר פשוט, זאת אומרת, אם האדם מבין שזה הכל רצון, אז זה לא קשור לחשק. לכן מה שאומרים, יצר הרע הוא חזק. לא, ההחלטה שלי להישמע לא. או ההחלטה שלי לא להישמע, זה הכל. מה? כן, חשק זה נתון טבעי. רצון זה משהו חופשי. אז יש בתוכי חלק משועבד, זה החשקים, וההחלטה שלי איך להגיב לנתונים האלה זאת החלטה שלי. עכשיו אדם יאמר, אני אוכל כי אני רעב. לא נכון. אתה יכול להחליט למות ברעב. הרי האדם מסוגל גם להתאבד. נכון? יתר החיים הוא עובדה, והרצון להמשיך את החיים זה כוח אחר. בסדר? צריך מאוד לדעת לשמור על האוטונומיה הזאת. עכשיו, למה את אומרת שזה לא נכון? כי מאוד, מה שאני אומר זה מאוד מפחיד. כי אם זה נכון, זה מטיל עלינו אחריות אדירה. אחריות אדירה. ואנחנו מאוד לא אוהבים אחריות. לכן אנחנו נספר לעצמנו שהכל כפוי עלינו. כן.
זה יכול להיות שהחשק
מתגבר על... תגיד לי, יכול להיות שהמתמטיקה תתגבר על האומנות. אתה מבין שאתה מדבר על שני דברים שונים לגמרי? איך החשק יכול להתגבר על הרצון? או הרצון על החשק? אתה מדבר פה משהו אחר. כלומר, אני לא יכול לגרום לעצמי שלא יתחשק לי אותו מאכל ביום הכיפורים. זה לא. אם לאכול אותו או לא, זה יתלוי אך ורק ברצון. כלומר, הרצון שלי יהיה להיכנע לחשק הזה, או שלא להיכנע. אתה מבין מה שאני אומר? זה לא קשור בכלל אחד לשני.
אולי הכוונה בגדול מחברו לא גדול ממנו, שיהיה פרופורציה בין הרצון ובין החשק בכל בן אדם.
היא תמיד שווה.
רצון חלש, יש לו גם יצרים חלשים.
נכון,
נכון. זה לא יכול להיות המצב שהוא מצייר.
לא יודע.
אני חושב שצריכים...
חתול, שעה.
לסייג מה שאתה אמרת, משום שכל אדם נמצא במדרגה שלו, ובמדרגה שלו, רצונות שלו בתחום מסוים, לא יותר. זאת אומרת שאם אני במדרגה שלי, אני לא יכול לרצות מה שרוצה אדם שבמדרגה הבאה.
אבל אז אני מקדון על זה. אבל אז לא תהיה אחראי על זה.
זאת אומרת, אבל
אני לא יכול למשל להחליט לנגן סימפוניה של בטהובן. אתה יודע למה? אני לא יודע לנגן. בסדר?
לא, אבל זה עניין טכני. שאתה לא למדת או שאין לך שנייה מוזיקלית. זה לא עניין לזה. אבל הרצון זה שייך לכל אדם. אבל אם אני במדרגה שלי, אז למה ששייך למדרגות גבוהות יותר, זה בכלל, אני לא יכול לרצות את זה. זה לא בכוחי לרצות את זה. נכון?
כן, ודאי. אין לך נתונים. אין לך נתונים לרצות דבר כזה.
הוא גם מותנה, ברצונות שלו הוא גם מותנה.
לא, בידיעות שלו.
בידיעות?
בידיעות, זאת אומרת, יש ידיעה. אם אדם, למשל, איננו יודע למשל, אדם איננו יודע שמעשה מסוים אסור לפי ההלכה, אז הוא עושה אותו, ושהוא לא יודע. כלומר, הוא יעמוד בדין על זה? לא. הוא ידון על זה שהוא לא למד, אבל לא ידון על המעשה. מובן? זאת אומרת שתמיד הבחירה החופשית היא פונקציה של הנתונים שבתוכם הבחירה הזאת פועלת, אבל הבחירה תמיד פועלת באופן חופשי.
המוסריות, הרצון הוא כפוף גם כמותנה למוסריות שלו.
מה זאת אומרת? עצם זה שהוא בעל רצון, זה מייסד אצלו את האפשרויות של מוסר. אם לא היה בעל רצון, היו מדברים על מוסר. עד רבה. עד שיתגלה הרצון שלו, הוא עושה שיקול. למשל, מה זה קובעים זאת שבזמן רוצה? הבית דין אומר, אתה צריך לתת גט. מה, לא רוצה. אבל האישה הזאת מסכנה, היא צריכה גט. לא רוצה. אני רוצה כסף, אני רוצה לתאר אותה, אני רוצה לנקום בה, אני רוצה... לא יודע, כל מיני, כן? מה? הכל רצון. עכשיו נותנים לו מכות. מוסיפים לו נתון שלא היה לו עד עכשיו. הרי עד עכשיו הנתון שלא היה, הוא רוצה לתאר, הוא רוצה כסף, הוא רוצה כל מיני. עכשיו זה עוד נתון. לא, זה לא משנה את הרצון.
אלא?
הוא יכול להחליט למות מהמכות. כלומר, הוא יכול להחליט שלמרות המכות הוא ימות ולא ייתן גט.
זה רצון מעולץ, זה לא רצון
חופשי. לא, כל רצון פועל במסגרת של אילוצים. למשל, אתה רוצה תה או קפה, זה תמיד במסגרת של אילוצים.
זה חשק.
לא, לא נכון. כי יכול להיות שאם יתחשק לך קפה ואתה תרצה דווקא תה.
לא, אני רוצה את המכות. המכות, פתאום החלטתי שעכשיו יש לי עוד ידיעה, עוד נתון, ועכשיו אני מחליט בעצם לפי הרב, מה שאומר.
נכון, זאת אומרת, לא כדאי לי הכסף לעומת מכות, זה החלטה שלי. זאת אומרת, אני רוצה אומנם כסף ואני מאוד רוצה לצייר אותה, אבל גם מכות אני לא רוצה, אז אני עושה שיקול. או שאני אגיד לא, זה המשמעות של כופים. יש הבדל בין לעשות לבין לכפות בהלכה. גט מעושה פסול. כלומר, אם הכריחו מישהו לתת גט נגד רצונו, הגט פסול. נכון, החזיקו לו והוא לקח את הגט נתן ביד.
והמכות, מה זה?
מה?
ומכות? מכות?
תהיה. אבל מתי? עד שיאמר רוצה אני. כשהוא אומר רוצה אני, אומר באמת. תגיד לי, מישהו מוכר לך חפץ, הוא רוצה למכור אותו? לא, הוא צריך כסף, זה סיבה
שמוכר. הוא צריך כסף.
אז הוא צריך, זאת אומרת שכפית אותו.
המצב כפה.
המצב, זאת אומרת, זה לא רצוני. אלא מה? אתה תאמר תמיד, הרצון זה החלטה ביחס, זה כן רצוני, זה ביחס, אני פשוטים, אני רוצה כך וכך. אני יכול להחליט אחרת, לא למכור ולמות ברב.
אז הרצון הוא מה? שכל כוחות של מה?
הרצון זה התנוצצות חופשית של הנשמה. זה לא שקול של כלום. לא, כי גם מי שאין לו שכל יש לו רצון.
נכון.
זה לא? לא, יכול להיות שיש לו שכל עקום.
כלומר,
לגבי זה רצון. לכן אי אפשר לקרוא לזה שכל ישר.
הוא בעצם כפוף למוסר שלי.
לא, המוסר, אני יכול גם להיות חסר הערכים מוסריים.
לתכונה של המוסר בדרגות שלו.
לא, לרצון פשוט. הרצון אין לו משהו כפוף אליו. זאת אומרת, תתרגלו למושג הזה. שיש... נא להכיר. ציור סכמטי של נפש האדם. נא להכיר. בסדר? עכשיו, כל השאלה שמבדילה בין הרבה אנשים זה מה עומד בראש הפירמידה? השכל, המוסר, הגנטיקה, החינוך, לא מיני שנים. מה שאנחנו מלמדים כאן זה שמה שעומד בראש הפירמידה זה הרצון. מי כך זה, הכל מתחשב. לכן אתם לא יכולים למצוא מתוך מה נובע הרצון, כי בהגדרה הרצון לא נובע מכלום אלא מעצמו.
הרב,
זה
אולי
מה שאני מתחשב
לצור וזה תרמה. נכון. אני חושב מעבד בשתי כוחות.
ירגיז, על פי מה? מה גורם לו להרגיז? יצרה טוב ויצרה.
אז מה זה יצרה טוב?
זה חשקים, יש לי חשק לטוב, חשק לרע, ואמרו לך שהרצון שלך ידריך את הרצון הטוב, החשק לטוב, שיחפה את החשק לרע. נכון, יש איזה סיבה. אם לא היינו אומרים, אל תתחשב ביצרה רע בכלל, כן, זה מה שאתה רוצה לומר, וגם לא יש תפקיד. יש תפקיד היצרה. טוב, רבותיי, אנחנו עכשיו נעבור לשיעור תנ"ך.